שלום לכולם, שיעור פרשה כפשוטה, פרשת אמור. ההקשר של הפרשה הזאת לספר ויקרא הוא מאוד ברור. מדובר פה על המון מצוות שהם קשורים לכהנים, לקורבנות. הפרשה מתחילה כאן בהסבר על כל מיני דברים שאסור לכהנים לעשות. כן, איסור טומאת מת, אחרי זה בעלי מומים שהם אסורים לעבוד, וכל מיני מצוות שקשורות לכהנים. אחרי זה, בעקבות המצוות האלה שקשורות לכהנים, עוברים למצוות שקשורות לקורבנות. זה קצת השלמות לדברים שראינו בחלקם, אבל הרבה דברים שקשורים לקורבנות. יש בעלי מומים בכהנים שהם אסורים לעבוד, יש קורבנות שהם בעלי מומים והם פסולים. ובסוף הפרשה יש לנו את הסיפור של המועדות, שהוא נפתח בכותרת דבר אל בני ישראל, כי באמת המועדות הם קשורים לכל עם ישראל, לא רק לכהנים. והקשר לספר ויקרא כמובן זה זה שמועדות עיקר עניינם הוא בבית המקדש. גם מבחינת הקורבנות שמקריבים בכל המועדות, וגם בהרבה דברים שקשורים במועדות דווקא לבית המקדש. כמו בפסח, קורבן פסח שהוא רק במקדש, ובסוכות, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. כל העניין של המועדות זה סביב, בסופו של דבר זה סביב, הרבה מאוד סביב בית המקדש. אז נתחיל את הפרשה. ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. יש פה איזה איתור של אמור ואמרת. אומרים חזל להזהיר גדולים על הקטנים. אמור ואמרת. כאילו, תגיד להם שיגידו. זה אחד המקורות למצוות חינוך בעצם שיש בתורה. להזהיר גדולים על הקטנים. גדולים על הקטנים זה יכול להיות בית דין על שאר העם. כן, שבית דין הזהירו את הכהנים לשמור על לא להיטמע למתים. וגם אפשר להגיד שהגדולים, כל אבא צריך לצוות את הבנים שלו, אנשים גדולים, את הילדים הקטנים. אז זה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. מה זה לנפש? לנפש הכוונה למת. לא להיטמע למת. כך אומר פה התרגום. ותמר לאון על מית לא יסתאב בעמי. כן? ומה זה לנפש לא יטמע בעמיו? אז יש את חזל שאומרים, כל עוד המת הוא בעמיו, הכוונה שיש מי שמטפל במת, אז הכהנים לא נטמעים למת. ברגע שמדובר על מת מצווה שאין מי שיטפל בו, אז כמובן שכהן, מותר לו להתאמה למת מצווה ולקבור אותו. בסדר, זה לנפש לא יתאמה בעמיו, זה חזל. אבל הפשט הפשוט, אנחנו הרבה פעמים, מרוב לימוד של דרשות, אנחנו שוכחים את הפשט הפשוט של הפסוק. הפשט הפשוט, ככה כתוב בפרשנים, לנפש לא יתאמה בעמיו, זה בניגוד לקרוביו. נפש היא סתם בעמיו, אתה לא נטמע אליה. בניגוד ל... כי אם לשארו, קרוב אליו, מה שהתורה עכשיו הולכת להגיד. כן, לכהן אסור להתאמה לסתם מת, לנפש בעמיו. ולקרוביו מותר לו להתאמה, צריך להתאמה. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו, לאביו, לבנו, לביתו, לאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, יש פה בעצם שישה קרובים שכתובים בתורה שכהן נטמע אליהם. כן, שישה קרובים שכתובים במפורש. אמו ואביו, בנו וביתו, אחיו ואחותו. בסדר? לגבי שארו, אז חזל אומרים ששארו זה אשתו, ומכאן אנחנו יודעים שיש שבעה קרובים. אגב, חזל אומרים, כי אם לשארו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמע, לה יטמע זה הדגשה שבאה לבטא את זה שזה לא רק, הכהנים לא רק מותרים להיטמא לקרוביהם, אלא חייבים להיטמא לקרוביהם. ומפה לומדים את מצוות, בעצם את מצוות אבלות, לא עלינו שלא נדע, מהכהנים, מההיתר לכהנים להיטמא לקרוביהם, או מהחיוב לכהנים להיטמא לקרוביהם, כל עם ישראל עומד את החיוב להיטמא לשבעה קרובים. עכשיו צריך רק לשים לב בפשט שלא כתוב כאן אשתו. כתוב לשארו, שארו זה כמו קרוביו באופן כללי, וחזל אומרים שארו זאת אשתו. אבל האמת שבפשט אפשר להגיד שזה כותרת. כן? כי אם לשארו, זאת אומרת לנפש לא יתאמה בעמיו, אל תתאמה סתם למתים. למי כן תתאמה? כי אם לשארו הקרוב אליו, לקרובים שלך תתאמה. למי? לאמו לאביו. ובאמת ברשבם זה כתוב במפורשות מעט נראה, שכאילו אין מצווה להתאמה לאשתו, למרות שכמובן מבחינה הלכתית אנחנו מחויבים לדברי חז"ל. אני רק פה בא לבאר את פשוטו של מקרא. אגב, האיסור טומאת מת אומרים חז"ל שזה גם לבעלי מומים. גם כהן שהוא בעל מום, אמנם אסור לו לעבוד בית המקדש, אבל קדושת הכהונה היא עליו, ואסור לו להתאמה למת, וכמובן שבני אהרון ולא בנות אהרון, אין מצוות כהונה בבנות אהרון. מותר להם לאכול קודשים, יש דברים שהם כן נחשבות כהנות, למי מותר להם להתחתן, יש כל מיני דברים ש... כהנות הן כן כהנות, אבל עניין הזה של טומאת מת, אין איסור לבנות אהרון להתאמה למתים. נעבור לפסוק, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא התאמה. אם אחותו היא רווקה, מותר לו מותר ואפילו חובה להתאמה לה. להפוקי, אחות כהן שהיא כבר נשואה, שהיא כבר כאילו לא נחשבת כהנת, או לא נחשבת בדיוק אחותו למובן הזה, שהוא לא צריך להתאמה לה. לא התאמה בעל בעמיו להיכלו. אז נתחיל מהפשט. הרמב"ן אומר, הרשב"ם כאן אומר, שבעל לא נטמא לאשתו, בדיוק כמו שאמרנו. שאירו הקרוב אליו זה לא אשתו, זה סתם כותרת לקרוביו. ופה התורה במפורש אומרת, לא יטמא בעל בעמיו להיכלו. כהן, בתור בעל, הוא לא נטמא לאשתו. וזה מחלל אותו. אל תתחלל כאילו בשביל להיטמא לאשתך. ככה התורה פה מצווה. אבל חז"ל לא למדו ככה. חז"ל שאמרו ששאירו זאת אשתו, הם לא יכולים להסביר פה ככה, אז מה הם מסבירים? לא יטמא בעל בעמיו להיכלו. אם כהן עשוי לאישה שהיא מחללת אותו מהכהונה, זאת אומרת, הוא התחתן בעצם עם פסולי כהונה, הוא התחתן עם גרושה, עם חללה, עם זונה, נשים כאלה שאסור לו להתחתן, והיא נפטרת, אז אליה הוא לא נטמע. אישה כזאת שהיה אסור לו להתחתן איתה, הוא גם לא נטמע אליה. ככה חז"ל מסבירים. עכשיו התורה עוברת מטומאת מת לדברים נוספים של הכהנים אסור לעשות, לא יגרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסרטו שרתת. יש פה שלושה ציוויים, לא לקרוח כורחה, לא לגלח את זקנם, ולא לשרוט שרתת. האמת ששלושת הציוויים האלה כתובים גם בישראל, נכון? איסור גילוח הזקן בתער, איסור כורחה וסריטה על מת. עכשיו, פה זה כאילו רק לכהנים, אז מה מיוחד בזה? אז באופן פשוט, חז"ל אומרים שבאמת אין, בקטע הזה אין הבדל בין ישראלים לכהנים, אלא הם עושים פה גזרות שוות, ללמוד מזה לזה. לא יקרחו כורחה בראשם, שחייבים על כל כורחה. בישראל כתוב בין עיניכם. כן? לא יקרחו כורחה בין עיניכם למת. אז חז"ל לומדים מפה שבין עיניכם זה כל הראש, ומפה גם לחייב על כל כורחה וכורחה, זה גם בכל הראש וגם על כל כורחה שהוא עושה הוא חייב. ופאת זקנם לא יגלחו. בישראל איך כתוב? לא להשחית. נכון? עכשיו, אם בן אדם מוציא את השערות שלו אחת-אחת בפינצטה, אז הוא משחית את הזקן. לא, אבל פה כתוב שהאיסור הוא איסור גילוח. איסור גילוח זה רק בתער, כי גילוח זה משהו שאתה עושה אותו בצורה נרחבת, לא בצורה של אחד-אחד. בסדר? בגדול, גם מבשרם לא יסרטו שרתת, גם לחייב על כל שריטה ושריטה. חז"ל כאילו לומדים בפסוק הזה שאין שום הבדל בין ישראל לבין כהן, וכל ההבדל הוא רק, אין שום הבדל, ורק למדו גזרות שוות אחד מהשני, זה הכל. מה אפשר להגיד בפשט? שאולי יש פה איזו הדגשה מיוחדת לכהנים. זאת אומרת, לכל ישראל באמת זה אסור לעשות, ולכהנים שעובדים בבית השם יש פה איזה מין הדגשה מיוחדת שהם צריכים לראות באופן מיוחד. קדושים יהיו לאלוהם ולא יחללו שם אלוהם, כי תשעדנו עליכם אלוהים מקריבים והיו קודש. מעניין, פרשת קדושים שהיא מלאה במצוות לישראלים, נכון? היא נפתחת בקדושים יהיו. אז פה שיש מצוות מיוחדות לכהנים, גם אומרים, זאת הקדושה שלכם. אתם רוצים לשמור על קדושה? ישראל מצווה באלף בית גימל, וכהן מצווה בדלת היוו, בעוד דברים מיוחדים. כי את אישה אדוני לחם אלוהים המקריבים והיו קודש. הם מיוחדים, הם עובדים בבית השם, הם נציגים של הקדוש ברוך הוא. אז הם צריכים לשמור על דברים מיוחדים. חז"ל לומדים מהקדושים יהיו, שכמו שפתחנו, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, שבית דין, אם כהן אומר לא רוצה, אני רוצה כן להתחתן עם מי שבא לי, אני רוצה להתאמה למתים, לא יודע מה, אז בית דין כופים אותו לא לעבור על דברי תורה בעניין הזה. זה קדושים, על כורחם יקדישו לזה. אישה זונה, עכשיו עוברים לפסולי חיתון של כהנים, אישה זונה וחללה לא ייקחו, אישה זונה זה לא מה שאנחנו, מה שמקובל לבטא היום, אישה שנבעלה בעילת איסור, שנבעלה לאדם שהיה אסור לה להיבעל לו, כן, כמו חייבי קריטות, חייבי מיתות בית דין, כל אישה שנבעלה פעם אחת, חס ושלום לקרוב משפחה, לכל העריות שלמדנו בפרשת דושים ואחרמות, היא מוגדרת הופכת מאותו האיסור ועלה, היא הופכת להיות מוגדרת כזונה, ואסור לה להתחתן עם כהן. אישה זונה וחללה לא ייקחו, חללה זה כל בת שנולדה מפסולי כהונה, נגיד שכהן התחתן עם גרושה, ונולדה להם ילדה, הבת הזאת היא אסורה להתחתן עם כהן. אגב, גם כהן גדול שהתחתן עם אלמנה, כן, אז הבת שנולדת היא אסורה לכהן, אפילו כהן אדיוט, כי היא נקראת חללה. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וקידשתו, מה זה קידשתו? עוד פעם, על כורחו, על כורחו הקודם של קדושים יהיו, זה נאמר על, על הדברים הקודמים, על תומת מת ועל הכורחה וכל הדברים האלה. עכשיו עוד פעם זה מודגש על כורחו בעניין פסולי חיתון. כן, ואני אומר, אני רוצה את חתן עם ברושה. בסדר, התורה צוותה ואני רוצה, אז לא. מונעים, משתדלים למנוע את זה ממנו. וקידשתו, כי את לך, כי את לכם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש אני אדוני מקדישכם. אז א', כופים אותו על הדברים האלה, וגם צריך לנהוג בו קדושה מיוחדת. זה מהקדוש יהיה לך. אומרים חז"ל, נהוג בו קדושה, לפתוח ראשון בכל דבר, ולברך ראשון בכל דבר. תמיד צריך להקדים את הכהנים. יש כאלה שבזימון, נכון, אנחנו נהגים להגיד ברשות הכהן, אז זה לא איזו אמירה מהפה ולחוץ. באמת צריך לבקש רשות מהכהן, כי הכהן צריך לפתוח ראשון. לכן הוא עולה לתורה ראשון, ואם מחלקים צ'ופרים בכיתה, צריך לחלק את זה קודם לכהנים. יש עניין לקדש את הכהנים, מצוות עשה. קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם. צריך להידמות אליי. האמת שזה ממש דומה, מקביל לפרשת קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם לוקחם. נכון? אז גם כאן אותו דבר. ובת כהן, ובת איש כהן, כי תחל לזנות. אומרים חז"ל, עוד פעם, זה לא זנות שאנחנו מכירים, שהיא נמצאת עם מישהו בלי להתחתן. לא הכוונה לזה, אלא היא נשואה, או מאורסת, או נשואה, והיא מזנה תחת בעלה. בסדר? יש מחלוקת אם זה נשואה או ארוסה, ארוסה של התורה, כן? אחרי שבעל מקדש אותה, אז אישה רגילה יש לה עונשים מסוימים. בת כהן היא בשריפה. ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף, כן? מחללת, היא מבזה את כבודו. והכהן הגדול מאחיו, עד כאן דיברנו על מצוות שהם לכהנים רגילים, והכהן הגדול מאחיו אשר הוצא כאן ראשו של המשחה, הוא מילא את ידו, מינו אותו, מילא את ידו זה מינו אותו, הקדישו אותו, עשו את הטקס שבו הוא נכנס להיות כהן גדול, ללבוש את הבגדים המיוחדים של הכהן הגדול, את ראשו לא יפרום, בגדיו לא יפרום, הוא לא מתאבל בכלל. כהן רגיל אמרנו שהוא רק לא נטמע למת רגיל, אבל לקרוביו הוא כן נטמע. כהן גדול לא נטמע לאף אחד. את ראשו לא יפרום, בגדיו לא יפרום, זה מזכיר את בני אהרון, נכון? בני אהרון, למרות שהם לא היו כהנים גדולים, אף אחד לא יתאבל שם על מות נדב ואביהו. ראשיכם אל תפרעו, תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. אז גם כאן. ראשו לא יפרה ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמע. זאת אומרת, אין לו הבדל בין שאר מתים לבין קרוביו. ומן המקדש לא יצא, מה הכוונה? מה, כהן גדול לא יוצא מהמקדש? ברור שהוא יוצא. כן? יש לו, חוץ מבית המקדש, יש לו עוד חיים, הוא לא נשאר כל היום בבית המקדש. מן המקדש לא יצא, אז יש פה שני פירושים. או שהוא לא יוצא מקדושתו, אסור לו להיטמא למת, הוא אף פעם לא יוצא מקדושתו, בסדר? זה פירוש אחד. פירוש שני, מן המקדש לא יוצא, שהוא יכול לעבוד תוך כדי שהוא אבל ועונן וכולי. אין לו את מצוות, כהן רגיל כשהוא אבל על שיבת קרוביו, אז אסור לו לעבוד, אם עובד עבודות הפסולה, הוא עונן וכולי. כהן גדול, לא, מן המקדש לא יצא, הוא יכול להמשיך לעבוד. ולא יחלל את מקדש אלוהיו. כשהוא עובד, כשהוא עונן, הוא לא מחלל את מקדש אלוהיו. בניגוד לכהן רגיל, כשהוא עובד, כשהוא עונן, שהוא מחלל את העבודה, עבודה שלו פסולה. כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני אדוני. הוא משהו מיוחד. כהן גדול זה כללים מיוחדים. והוא, אז קודם כל, זה ממש מקביל לכהן הרגיל. דיברנו על איסור להיטמא למתים, שאצל כהן גדול זה נרחב באופן טוטלי, וחוץ מזה פסולי חיתון זה גם יותר מורחב אצלו, והוא אישה בבתוליה ייקח, זה מצוות עשה. כשכהן גדול מתחתן לא עם בתולה, הוא עובר גם על מצוות עשה וגם על מצוות לא תעשה. אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. אסור להתחתן גם עם אלמנה, גם עם גרושה, חללה וזונה. כאילו, מה שנוסף פה בעצם זה אלמנה, כי אם בתולה מעמיו, ייקח אישה. ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. אם הוא לוקח את אחת מפסולי חיתון, אז הוא מחלל את זרעו. ואמרתי, כשהוא מחלל את זרעו, למרות שהוא עובר על איסור שהוא רק לכהן הגדול, נגיד מתחתן עם אלמנה, הבת שתיוולד לו תהיה חללה, בדיוק כמו כהן אדיוט שהתחתן עם גרושה, בסדר? זה אותו דבר בדיוק. דבר אחד ששכחתי כאן, הוא מן המקדש לא יצא עוד פירוש, אמרתי שני פירושים. מן המקדש לא יצא, שהוא לא, אסור לו לעזוב את קדושתו, וגם מותר לו לעבוד, וגם חז"ל אומרים שאסור לו ללכת אחרי המיטה. עד כדי כך מרחיקים אותו מהמת, לא רק שאסור לו להיטמא למת, ואפילו לקרובה, ולאסור לו גם ללכת אחרי המיטה בהלוויה. הוא צריך ככה להיות מרחוק, בשביל להיזהר מאוד מאוד לא להיטמא. שני, ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור. עכשיו אנחנו עוברים לעוד מצוות שקשורות לכהנים בענייני מומים, שבעל מום אסור לו לעבוד. דבר אל אהרון לאמור, שמזרחה לדורותם אשר יבוא מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. מין כותרת, פתיחה כללית. בסדר? הרבה פעמים ככה זה בציוויים. עכשיו מפרטים יותר. כי כל איש אשר בו מום לא יקרב. חזל למדו מהפתיחה הזאת שיש, לא כל המומים פורטו פה. יש עוד הרבה מומים שפוסלים את הכהנים, מומים קבועים שהם לא עוברים, והם פוסלים את הכהנים חוץ מהמומים שמוזכרים כאן. אגב, כשמום עובר, ברגע שכהן מתרפא וריפאו לו את המום, אז מותר לו לעבוד. זה לא פסול בעצם חלילה. לגבי, באופן כללי, לגבי המומים האלה, כותבים הפרשנים שהכהנים זה כמו משהו מאוד מאוד ייצוגי. כן, הם עובדים בבית השם, בבית המלך, אז המקובל הוא שאנשים שעובדים במלך צריכים לראות ייצוגים. זה חלילה, חלילה לא פוגם שום דבר בכבודם ובמעלתם. אנחנו מכבדים את כולם ומעריכים את כולם וכל אחד יש לו את עניינו, אבל בתור נציגים זה כאילו לא התפקיד. כמו שלא תיקח לרוץ מישהו שהוא לא יכול לרוץ, נכון? אחד שרץ לאט לא תהפוך אותו לעצן. כי כל איש אשר במום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע. עיוור זה ברור מה זה, פיסח חיגר ברגלו, או חרום או שרוע, פה יש פירושים שונים לעניין. הפירוש שרש"י אומר חרום זה שחותמו שוקע, האף שלו הוא מאוד שקוע והעיניים מאוד קרובות. שרוע זה שאחד מעבריו יותר גדול מהשני, כן? באופן בולט. עין גדולה ועין קטנה, רגל גדולה ורגל קטנה. אגב, המדענים והרופאים אומרים שלכל אחד, כל האיברים שלהם הם לא שווים בדיוק. אבל זה לא ניכר לעין, כן? מדובר פה על דבר שהוא מאוד ניכר לעין. יש כאלה אומרים שחרום ושרוע זה אדם מאוד גדול ואדם מאוד קטן, כן, הם מאוד חריגים בגודל שלהם. או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד. זה לא השברים שלנו, שיש איזה שבר בעצם ולא רואים את זה. מדובר על שבר כזה שאדם, שהם מאוד בולט, כאילו רואים חיצונית שיש פה איזה מום. או גיבן או דק או תבלול בעינו. גיבן, גם יש כמה פירושים, הפירוש שרש"י מביא זה מלשון גבות. גיבן מלשון גבות, והגבות שלו מאוד מאוד גדולות באופן חריג. או דק או תבלול בעינו, דק זה מין איזה בלוטה בעין, איזה תלולה כזאת, ותבלול בעינו זה שיש לו מין, איך רש"י כאן אומר, דבר מבלבל את העין, חוט לבן הנמשך מן הלבן ועובר לשחור, שכאילו מהקטע הלבן של העין נמשך חוט לבן שהולך גם לקטע הצבעוני של העין, בסדר? לקטע יותר פנימי. או גרב או ילפת, או מרוח אשך, אז גרב וילפת זה מיני שכין, כל מיני פצעים כאלה מאוד בולטים ומאוד גדולים. או מרוח אשך זה אדם שיש לו איזושהי בעיה מסוימת באשכים. כנראה גם זה באיזושהי צורה ניכר או נראה בצורת ההליכה שלו או משהו מסוג הזה, כי דבר שהוא לא ניכר הוא לא אמור להיות בעייתי. אגב, לגבי גיבן, ראיתי פה פרשנים פשטנים שאומרים שגיבן זה ממש גיבנת בגב. בסדר? אז זה גם פירוש. כל איש אשר בו מום, הנה רש"י פה אומר לרבות שאר מומים, כל איש אשר בו מום, מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את שם אדוני, מום בו, את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו זה כותרת כזאת לכל הקורבנות, כן? לחם זה, אין באמת לחם. דרך אגב, את הלחם, את לחם הפנים לא מקריבים בכלל. רק את בזיכי הלבונה לוקחים, נכון? מקטירים. הלחם הכהנים אוכלים. לחם פה הכוונה קורבן. זה ביטוי לקורבן. כמו שארוחה הרבה פעמים נקראת לחם. למרות שבארוחות אוכלים המון דברים חוץ מלחם, אבל זה כאילו הדבר המרכזי בארוחה. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. אומרת התורה כאן, כל האיסור של כהן, בעל מום, זה רק לעבוד. אבל הוא קדוש בקדושת כהונה, כמו שראינו קודם, שאסור לו להתאמה למתים. וגם מותר לו לאכול, זה איסור להתאמה למתים, זה כאילו סור מרע, אבל גם בעשה טוב, מותר לו לאכול גם קודשי קודשים וגם קודשים קלים. חזל אומרים, מה, רש"י פה שואל, מה זה? אם מותר לאכול קודשי קודשים, פשיט השמה שמותר לאכול קודשים, נכון? אז יש צד שקודשי קודשים הם יותר קלים. כי קודשי קודשים משה רבנו אכל, שהוא היה זר ביום השמיני למילואים, או בשבעת ימי המילואים, סליחה. אז היית יכול לחשוב שרק את זה יתירו, כי יתירו למשה, אז יתירו גם לו. אז קיצור, רוצים להגיד שהם שווים לכהנים בענייני אכילה. אז מותר לו לאכול, ועוד פעם, מדגישה התורה, מה אסור לו? אסור לו לעבוד, אך אל הפרוכת לא יבוא, ולמזבח לא ייגש, כי מום בו, אל הפרוכת לא יבוא זה, לעזות על הפרוכת, ביום כיפור, אם הוא יהיה כהן גדול, או פר אלן דבר של ציבור, שזה לאו דווקא כהן גדול, לעזות על הפרוכת, כל החטאות הפנימיות, ולמזבח לא ייגש לעבודה רגילה, כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. זה לא רק לכתחילה, עדיף שלא ייגש אל המזבח. זה גם בדיעבד, אם הוא ניגש ועובד, עבודתו מחוללת, עבודתו פסולה. זהו, ממשיכים פה עכשיו, עזבנו את העניין של הכהן, ולא, האמת ממשיכים עם הכהנים, זאת אומרת, עברנו מטומאת מת לכל מיני איסורים של הכהנים, ממשיכים פה עם טומאה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ולבניו, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יוכלו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי אני אדוני. מה זה וינזרו? נזיר זה אדם שהוא פורש, פורש מיין, פורש מ... אז גם כאן, אומר התרגום ויפרשון. ממה לפרוש? כשהם טמאים, כשהכהנים טמאים, הם צריכים לפרוש מהקורבנות. אוקיי? עוד מצווה לכהנים. אל תטמא למתים, אל תעבוד כשאתה בעל מום, ואל תעבוד ואל תטמא את הקורבנות כשאתה טמא. בסדר? המשך של אותו עניין. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים, אשר יקריבו בני ישראל, אשר יקדישו בני ישראל לאדוני ותומתו עליו. מה זה אשר יקרב? אפשר להגיד שהוא נוגע, אבל חז"ל אומרים יותר מזה. מדובר פה על כהן טמא שאוכל את הקודשים, וזה אסור, בסדר? היקרב פה זה יאכל, אומר רש"י. אין קריבה זו אלא אכילה. וזה נאמר בלשון קרבה, כי האיסור החמור לאכול מהקורבנות, שאתה בטומאה, זה רק אחרי שקרבו מתיריו. זאת אומרת, אחרי שזרקו את הדם של הקורבן, ואז אמורים לאכול את הקורבן, אז לכהן אסור לאכול את הקורבן. גם לפני זה אסור לו. אבל האיסור החמור הוא אז. אמור אליהם לדורותיכם כל אשר יקרב מגוזריכם אל הקודשים אשר קדשו בני ישראל לאדוני וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני אדוני. הכרת שיש על אכילת קודשים בטומאה, שהכהן אוכל אותם בטומאה, זה רק אחרי שנזרק אדם ואמורים לאכול את הקורבן. בסדר? לפני זה איסור אחר. אבל זה לא כרת. איש איש מזרע אהרון, עכשיו התורה מדגימה במה הוא יטמא ואסור לו לאכול את הקורבנות. איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל, עד אשר יתר, והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר יצא ממנו שכבת זרע. אז צרוע, זב, או אדם שנוגע באחד מהטמאים האלה, או שאתה בעצמך צרוע או זב, או שאתה נוגע בצרוע או זב, או איש אשר יצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמע לו. שרצים, לא כל השרצים מטמאים, אתם זוכרים, 8 שרצים מטמאים. למדנו בשמיני. אז אם אתה נוגע בשרץ שמטמא, או באדם אשר יטמע לו לכל טומאתו, מה זה? באמת. אז או שאתה נוגע באדם טמא, או באדם שהוא מת, או שאתה נוגע באמת אשר יטמא לו בכל טומאתו, או שאתה נוגע באמת שמטמא, בכזית מן המת, או בכל צורה שהמת מטמא אותך. נפש אשר תיגע בו, וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי מרחץ בשרו במים. אם אתה נוגע בכל הטמאים האלה, בכל הטומאות האלה, או שאתה בעצמך טמא, טומאת יום, אז ברגע שאתה נוגע, אתה טמא עד הערב, ואסור לך לאכול. עכשיו התורה פה עוברת לדבר על תרומה. ובא שמש ותאר, אתה תובל מיד. נגעת בשרץ, אתה מיד תובל. אבל אסור לך לאכול תרומה, מתי מותר לך לאכול? רק בערב שמש, זה מה שהמשנה הראשונה במסכת ברכות מתחילה, נכון? ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, מצאת הכוכבים. ובא שמש ותאר, ואחר כך מן הקודשים כי לחמו הוא. מה זה בא שמש? מה זה המילה הזאת? מה אתם אומרים? באה השמש, זה שקעה השמש, נכון? היא באה, כאילו חזרה לביתה, כביכול שוקעת, ובאה השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. כן, הרי יש לנו כל מיני טומאות, צרוע וזב, שדיברנו עליהם קודם, שלא מספיק ערב שמש, אנחנו צריכים גם שהוא יביא קורבנות, הוא נקרא מחוסר כיפורים, נכון? זב, מצורה, הם צריכים להביא קורבנות לבית המקדש, אסור להם לאכול בערב שמש. לכן חז"ל מדגישים כאן שההיתר לאכול בערב שמש נאמר על מה? על תרומה, לא על קודשים, לא על קורבנות. כן? גם קורבנות חלקם אתה יכול לאכול בערב שמש, אבל זה רק קורבנות שאין עליהם, זאת אומרת, רק בתומאות שאין עליהם קורבן. תומאות שיש עליהם קורבן אסור לך. נבלה וטרפה לא יאכל לטומאה, אני אדוני. זה פסוק מאוד קשה. כאילו ציווי לכהנים לא לאכול נבלה וטרפה. מה הקטע? הרי גם ישראלים מוזרים על איסור נבלה וטרפה, זה איסור לאו. מה הקטע להגיד לכהנים לא לאכול נבלה וטרפה? שאלה גדולה. האמת שמה אפשר להגיד? שזה בדיוק כמו שאמרנו קודם. לגבי לא יקריחו כוחה בראשם, ופעץ כנם לא יגלחו, שזה גם נאמר לישראלים וגם נאמר לכהנים. כאילו יותר מדגישים את זה לכהנים, אוקיי? זה אפשר להגיד ממש ממש בפשט. רש"י פה אומר שזה לעניין טומאה בכלל. זאת אומרת, ברור שאסור להם לאכול נבלה וטריפה, אבל תדע לך, שאם אתה אוכל נבלת עוף טהור, כן, זה משהו מאוד מיוחד, שיש לו טומאה רק בבית הבליעה, אתה נהיה טמא ואסור לך לעבוד, וזה ההקשר פה. פרשנים אחרים אומרים, אתם יודעים שבחטאת העוף, שהכוהנים אוכלים אותה, איך הם שוחטים אותה? על ידי מליקה. אז באים להגיד לך פה, כהן יכול לחשוב, כמו שאני אוכל חטאת בבית המקדש על ידי מליקה, אז גם בבית שלי, כשאני רוצה לאכול עופות, איך אני אעשה את זה? על ידי מליקה. כמה שמלן שזה נבלה. כשאתה אוכל על ידי מליקה זה נבלה. הרמב"ן פה אומר שנבלה וטרפה נאמר לכהנים לא לאכול, זה בגלל הטומאה, כמו שאמרנו. והמיוחדות של לצוות את זה, את הכהנים, זה לא בגלל טומאת, כמו שרש"י אומר, לא כמו שאמרנו, טומאת בית הבליעה. לא, בנגיעה בזה. ולא נבלת עוף טהור, סתם נבלה וטרפה. ומה מצווים אותם לא לאכול את זה? כי בניגוד לשקצים ורמסים שנפשו של אדם קצה בהם, נכון? באופן טבעי, אדם מתאב שקצים ורמסים, נבלה וטרפה אדם לא מתאב, זה פרה. יש לך פרה שנשחטה ויש לך פרה שלא נשחטה, מה ההבדל ביניהם? נראה אותו דבר, אותו טעם, אותו הכל, נכון? אז אומרים לך שמלבד האיסור לאכול, תיזהר, אתה בתור כהן, למרות שאתם לא, אולי נפשכם לא קצה בזה, תיזהר לא להתאמה לזה. כשאתה נוגע בנבלה וטרפה, אתה נהיה טמא, ולכהנים יש משמעות בטומאה. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא ומת ובו כי יחללוהו. ושמרו את משמרתי, זה אומר לא לאכול תרומה כשאתה טמא, תשמרו, תיזהרו מזה מאוד מאוד. תרומה זה דבר קצת יותר קל, זה לא קורבנות, אתה יכול ככה להתפתות לאכול את זה גם כשאתה טמא. ולא יישאו עליו חטא ומת ובו כי יחללוהו. כהן שאוכל תרומה בתרומת הגוף, עונשו מיטה בידי שמיים. אני אדוני מקדשם. בנוסף לאיסור של כהנים לאכול תרומה כשהם טמאים, יש גם איסור על מי תמיד לאכול תרומה, על ישראלים. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. קודש פה הכוונת תרומה. אוקיי? אז כל זר לא יאכל קודש. כמו שכהנים טמאים אסור לאכול תרומה, ישראל תמיד אסור לו לאכול תרומה. זה לא בשביל ישראלים. הכל זר לא יאכל קודש. תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. מי זה תושב של כהן? או שכיר של כהן? אומרים חז"ל שזה עבד עברי. תושב כהן זה עבד עברי שהוא נרצה, והוא יושב אצל הכהן הרבה שנים עד היובל, וגם שכיר שהוא לשש שנים, אסור לו לאכול. לעומתם, וכהן כי יקנה נפש, כי עניין כספו, שזה עבד כנעני, הוא יאכל בו. ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. גם בני שפחות, אם עבד עברי מתחתן עם שפחה, אלה שלה הוא עבד, וגם לא מותר לאכול בתרומה. עכשיו, זה פה דבר אבסורדי לכאורה, נכון? עבד עברי אסור לו לאכול בתרומה שהוא יהודי, לעומתו גוי, עבד כנעני, מה? מותר לו לאכול בתרומה, איך אתם מבינים את זה? איך זה יכול להיות? מי יותר קרוב לכהן? העבד הכנעני או העבד העברי? ברור שהעבד העברי. ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז איך זה... אז התשובה היא פשוטה, שזה שהעבד כנעני אוכל בתרומה, זה לא למעליותה, זה לגריאותה. הוא בטל אל האדון שלו. להבדיל, אלף אפי הבדלות, גם בהמה של כהן יכולה לאכול בתרומה, נכון? העבד הכנעני הוא בטל הכהן, בניגוד לעבד עברי שהוא יש לו אישות עצמאית. אז הוא ישראל, אסור לו לאכול בתרומה. אגב, לגבי תושב כהן ושכיר, יש פשטנים שאומרים שאחד שבא לגור אצל הכהן, או אחד שעובד אצל הכהן, נכון, אדם שעובד, אז בדרך כלל מקבל ממך אוכל, אז אל תאכיל את האנשים שבאים אליך הביתה ואוכלים אצלך, למרות שאתה יכול לאכול בתרומה והמקרר שלך מלא בתרומה, אל תיתן את זה למי שעובד אצלך בבית או שגר אצלך קצת. ובת כהן כי תהיה ליזר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. בת כהן אמרנו שהיא כהנת לענייני אכילה, יכולה לאכול קודשים, תרומה, נכון? בת של כהן היא כהנת לעניינים האלה. לטומאת מת ולדברים אחרים היא לא כהנת, אבל לענייני אכילה היא כהנת. אז כל עוד היא בבית אביה, היא אוכלת. אבל בת כהן כי תהיה ליזר, היא התחתנה עם ישראלי, אז היא הופכת להיות ישראלית. היא בתרומת הקודשים לא תאכל. עכשיו, מה קורה אם היא התאלמנה או התגרשה? ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. אלמנה וגרושה זה לא וו החיבור, זה לא גם וגם. זה אלמנה או גרושה, וזרע אין לה, ושווה אל בית אביה, כי נוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. זאת אומרת, בת כהן ככה, ברגע שהיא בבית אביה, היא אוכלת בתרומה, ברגע שהיא מתחתנת, היא לא אוכלת, ואם היא מתגרשת או מתעלמנת, לא עלינו, אז היא חוזרת לבית אביה, כל עוד אין לה זרע. וזרע זה לא רק ילד, זה גם נכד, עונין, כל... כן, אומרים חז"ל, אין לה, עיין לה. תבדוק טוב טוב שאין לה המשך. ברגע שיש לה המשך מהישראלי, אז היא כאילו נחשבת ישראלית. ברגע שלא, אז לא. וכל זר לא יאכל בו. כן, חזל פה אומרים, מה זה ההדגשה הזאת? כבר אמרנו את זה כמה פעמים, שאסור לזר לאכול, זה כל הפרשייה פה. למה מסכמים ככה? אז אומרים חזל, שעונן מותר לאכול בתרומה, בניגוד לקודשים, שעונן אסור לו לאכול, קודשים, כהן עונן, כן? אבל כהן עונן מותר לו לאכול בתרומה. מכל זר, ההדגשה של עוד פעם, כל זר לא יאכל בו, זר לא אוכל, אבל כהן עונן, שהוא תמה, כשהוא נפטר לא מת, כן יכול לאכול בתרומה. ויש כי אוכל קודש בשגגה, אוקיי, אז אמרנו שזר אסור לו לאכול קודש, אבל מה קורה אם הוא בטעות כן אכל? מה הפתרון? ויש כי אוכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לו כהן את הקודש. ונותנים לו כנס, להוסיף חומש, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים היום יותר נכון רביעית, כי זה חומש מלבר, שזה בעצם, נגיד אם בן אדם אוכל תרומה בשווי 100 שקל, הוא צריך להביא 125, כן? עוד 25% תוספת. ה-25 מתוך 125 זה חמישית. אבל בעצם זה רבע, מה שאנחנו קוראים היום רבע. ויש כי אוכל הקודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לו כהן את הקודש. הוא נותן לו משהו שראוי להיות קודש, משהו שראוי להיות תרומה. זאת אומרת, הוא נותן לו פירות, הוא אכל תפוחים. האמת שתפוחים זה לא תרומה דאורייתא. נגיד הוא אכל תמרים, שבעת המינים, כן? סליחה, נגיד לפי הרמב״ם דגנתי ראש ויצער, לפי חלק מהמחלוקת. אבל לפי מי שאומר צריך דגן תירוש ויצער, אז דווקא דגן תירוש ויצער, הוא אכל ענבים של תרומה, הוא עכשיו צריך לתת ענבים, או אולי פרי אחר, זה מחלוקת ענאים, צריך לתת אותו פרי או לא את אותו פרי, וזה הופך להיות תרומה בנתינתו לכהן, כמובן שהוא נותן זה בתוספת של, של החמישית הזאת. ולא יוכל אלו את קודשי בלי ישראל אשר, את אשר ירימו לאדוני. ועכשיו פסוק קצת קשה, והסיעו אותם אבון אשמה באוכלם את קודשיהם, כי אני אדוני מקדשם. מי מסיע את מי אבון אשמה? אז יש פה מחלוקת קצת בין התרגום לרש"י. התרגום אומר, ויקבלון עליהן אביין וחובין במכלון בסועבי את קודשיון. זה מדבר לכהנים. לא, עוד פעם, עזרה לא לאכול את התרומה בתומעה. ולא יחללו את קודשי בני ישראל, זה קודשים שבני ישראל נתנו להם בתור תרומה, את אשר ימו לאדוני, ויסיע אותם אבון אשמה באוכלם את קודשיהם. יהיה להם חטא כשהם אוכלים את ה... את התרומה הזאת בתומעה. כי אני השם מקדשם, זה התרגום, אבל רש"י אומר לא ככה. רש"י אומר שזה איסור לכהנים לתת תרומה לישראלים. אמרנו שלכהן אסור לתת את התרומה לישראל, ישראל אסור לאכול ולכהן אסור לתת. נכון? תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. אומרים לכהן למי לתת את זה, למי לא לתת. ברגע שכהן נותן את זה לישראל, אז הוא מחלל, ולא יאכל את קודשי בני ישראל, את אשר אמרו לה' לתת את זה לישראלי, והסיעו אותם אבון אשמה באוכלם את קודשיהם. האשמה על אכילת התרומה, ברגע שכהן ייתן לישראלי, היא תהיה לכהנים. הם עושים על עצמם אבון אשמה. כן, רש"י פה אומר, זה אחד מגימל אתים שהיה רבי ישמעאל דורש בתורה שמדברים באדם עצמו. והסיעו אותם אבון עצמה, הם עושים אבון על עצמם אם הם ייתנו לישראלים לאכול מהתרומה שלהם. כי אני אדוני מקדשם. שלישי. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ומתה עליהם איש איש מבית ישראל מנגר בישראל אשר יקריב קורבנו. לכל נדרם ולכל נדבותם אשר הקריבו לאדוני לעולה. אחרי שדיברנו על המומים ועל כל מיני מצוות שיש בכהנים, בגברה נקרא לזה, באדם, עכשיו עוברים על כל מיני דברים או דיוקי דינים בחפצה, בקורבנות עצמם, בסדר? מעבר בין הכהנים לקורבנות. לרצונכם, תמים זכר בבקר, בכסבים ובעיזים. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. מה זה לרצונכם? כאילו, אתם רוצים שהקורבנות יהיו לרצון? אני עכשיו אתאר לכם איך יהיו לכם קורבנות לרצון. מה אתם צריכים לעשות בקורבנות כדי שהם יהיו לרצון? כן, זה רש"י אומר פה, הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפניי. אם תדאגו לפי הכללים האלה, אז הקורבנות יהיו לרצון. ואיש כי יקריב. אז קודם כל, באופן כללי, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. קורבן בעל מום הוא פסול. ועכשיו התורה מתארת יותר, מפרטת יותר. ויש כי יקריב זבח שלמים לאדוני, לפלה נדר או לנדבה, שהוא פירש, לפלה זה לפרש. הוא פירש שהוא רוצה להביא או נדר או נדבה. נדר זה אדם שאומר הרי עליי, ונדבה זה שבן אדם אומר הרי זו, בבקר או בצון, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. צריך להיות תמים שלא יהיה בו מום, שלם. מה המומים? התורה נותנת פה דוגמאות. עברת, שזה עיוור, או שבור, כמו שראינו בכהן, נכון? שבר רגל או שבר יד. או חרוץ. חרוץ זה שיש לו איזה מין חריץ מאוד גדול בשפה או בעין. או יבלת, שזה מין יבלת על האור. או גרב או ילפת, שזה סוגי שכין. לא תקריבו אלה לאדוני, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לאדוני. מה זה לא תקריבו ואישה לא תיתנו? אומר פה רשי, זה נאמר, לא תקריבו שלוש פעמים פה, שאסור, בעל מום אסור גם להקדיש אותו, עצם ההקדשה היא כבר איסור, אסור לשחוט אותו ואסור גם לזרוק את הדם שלו. וכמובן אחרי זה גם לא להקריב אותו, להקטיר אותו. יש ארבעה איסורים, כן? להקדיש, לשחוט, לזרוק את הדם ולהקטיר. וישל לא תתומם על המזבח לאדוני. ושור וסה, שרוע וקלות, או שרוע או קלות. שרוע אמרנו שאחד מאיבריו גדול, קלות זה משהו בפרסות שלו, שהפרסות שלו לא מחולקות טוב. סוג של מום בפרסה. נדבה תעשה אותו, לנדר לא ירצה. כאילו אפשר להביא אותו בתור נדבה, אבל לא בתור נדר. עכשיו, אנחנו יודעים שאין הבדל בין נדר לנדבה, שתיים זה קורבנות. הנדבה פה, הכוונה אומר רשי, בדק הבית. זאת אומרת, אתה רוצה להביא כזה קורבן, תביא אותו בתור כסף לבית המקדש. כן, לבית המקדש היה בדק הבית, שהוא לא קדוש בקדושה של קורבן, אלא סתם מוכרים אותו ועם הכסף משתמשים. הוא מאוך וחטוט ונתוק וחרוט, זה כל מיני מומים באשכים, או בגיד של הבהמה, הוא מאוך וחטוט ונתוק וחרוט, לא תקריבו לאדוני וארציכם לא תעשו. אומרים חז"ל, אסור להקריב, זה נקרא בעל מום, כל הסוגי בעיות האלה, וגם אסור לעשות את זה סתם בארציכם, שזה בעצם איסור סירוס. מכאן עומדים על איסור סירוס, ואשר בארציכם אומרים חז"ל, שזה בכל בהמה, לאו דווקא בבהמה קשרה להקרבה. גם בבהמות מאוד, חתול, כלב, כן, מכאן עומדים על איסור סירוס. ומיד בנחר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושכותם בהם מום בם לא ירצו לכם. לא רק כשאתם מביאים קורבן, אסור שיהיה בו בעל מום, אלא גם גוי. עכשיו, זה שנאמר, כתוב בתורה כמה פעמים שגוי יכול להביא קורבן בעל מום, ואסור בו רק מחוסר איבר, רק ממש מחוסר איבר אסור, זה בבמות. אבל כשיש לנו משכן ומזבח, אז גם לכהנים, אז גם לגויים, אסור להביא קורבן בעל מום. ודבר עדיין משה למור, שור או חסב או עז כי יוולד, עוד השלמה של כל מיני פרטים, בענייני הקורבן, הבהמות, שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן ישל אדוני. אסור להקריב קורבן לפני שמונה ימים, מאחרי שהוא נולד, זה נקרא מחוסר זמן. הפרשנים פה משווים את זה או לתומעות, שאנחנו תמיד צריכים לחכות שבוע, או לדברים מהסוג הזה. ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. זה גם בחולין נוהג. אסור לשחוט אותו ואת בנו. אותו ואת בנו, אומרים חז"ל, למרות שזה בלשון זכר, מדובר על האמא ועל הבן. לא חוששים, אין ייחוס כאילו לבהמה לאבא שלה. לא בדיוק יודעים מי זה אבא וכולי. לפחות לפי חלק מהתנאים, וככה רש"י פה מביא. אז חוששים רק לזרע האם. זאת אומרת שאסור לשחוט את האמא ואת הבן, וזה לא משנה הסדר. גם אם שחטו את הבן, אסור לשחוט את האמא, וההפך. וכי תסבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תסבחו. גם פה זה כמו הכותרת של בעלי מומים, לרצונכם, תמים זכר, כמו שאמרנו, גם פה זה צריך להיות לרצון. מה זה לרצון? ביום ההוא יאכל, אותו תור ממנו עד בוקר, אני אדוני. אז כמו שכמה פעמים בתורה רש"י אומר, שלא מדובר פה על איסור נותר, שזה נאמר במקום אחר, אלא נאמר כאן שכשאתה מקריב אותו, אל תתכוון לאכול אותו חוץ לזמנו. זה נקרא פיגול. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני אדוני, עכשיו זה פסוקים מסכמים לכל הנושא, ולא תחללו את שם קודשי, כל התומעות האלה, כל הדברים האלה שקשורים לכהנים, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. בפשט זה נאמר על כל המצוות שנאמרו כאן, כן, תמיד יש כאלה פסוקים מסיימים, אבל באופן יותר מדוקדק, חז"ל לומדים מכאן את מצוות מסירת נפש, שאם חלילה חלילה אומרים לאדם לעבור על מצוות בפרסיה, אז צריך אדם למסור את נפשו. כמובן שונקדשתי בתוך בני ישראל, איך אומרים, לפני שמתים על קידוש השם, צריך לחיות על קידוש השם. כשאדם מקיים מצוות ושומר תורה ומאהיב את התורה ומתנהג כמו שצריך, אז הוא מקדש שם שמיים. לא צריך לקדש שם שמיים דווקא במוות. הקידוש שם שמיים במוות זה כאילו הקיצוני ביותר. אפילו כשאומרים לך למות, תמיד הרי אנחנו יודעים וחי בהם. אבל יש מצבים שבהם לא עלינו צריך גם למות על קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל, חז"ל אומרים שזה דווקא בפרסיה, ויש לזה הרבה כללים. אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. זאת אומרת, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לא הוצאתי אתכם סתם לטיול, או לכיף, או רק להיות עם חופשי בארצנו. אני הוצאתי אתכם ממצרים בשביל צביון מסוים, בשביל כל המצוות והחוקים והמשפטים. הסיומת הזאת נמצאת בהרבה מקומות. רביעי, ודבר נא למשה לאמור. פה אנחנו מתחילים פרשה מאוד 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 מרכזית, שזה פרשיית המועדות, והקשר שלה לספר ויקרא הוא ברור. כל המועדות זה סביב בית המקדש, סביב המשכן, כמו שאמרנו. ודבר נא למשה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם מועדי אדוני אשר תקריאו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. יש מועדות שאתם קוראים אותם. בית דין קובע את המועדות, ישראל קובעים את המועדות. איך? על ידי התאריך. עכשיו, באופן מוזר מאוד, אחרי הכותרת הדרמטית הזאת, שמדברת על המועדים ושאתם קובעים את המועדים, על מה התורה עוברת לדבר? על שבת, שזה בכלל לא מועדות. שבת זה לא מועד. שבת זה קביע וקיים עמימות עולם, והכללים בהם הם אחרים, הכללים בשבת הם אחרים. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם, אלה מועדי השם. עכשיו חוזרים כאילו למועדות שהבטיחו. אז מה זה הצירה הזאת עם שבת? למה מבטיחים לנו מועדות, עוברים לשבת וממשיכים למועדות? אז רש"י אומר דברי חז"ל, חז"ל שואלים מה הקשר בין שבת למועדות? עונים, זה בא להגיד לך שכל מי שמקיים את המועדות מעלה עליו כתוב כאילו קיים את השבת, וכל מי שמחלל את המועדות מעלה עליו כתוב כאילו חלל את השבת. השבת זה מאוד חמור. אסור את כל המלאכות, גם אוכל נפש אסור, וזה קביע וקיימה וכולי, ויש לזה אבון מיטה. בניגוד למועדות שזה רק להב ומותר אוכל נפש, זה הרבה יותר קל. אז באו פה להחמיר, להגיד לך, תשמע, אל זלזל במועדות. זה דבר מהותי, מרכזי. אז זה רש"י מביא פה וזה חז"ל. בפשט אפשר להגיד שזה בדיוק מה שהתורה רוצה להדגיש. היא מתחילה, דבר בני ישראל ואמרת להם, אלה מועדי אשר תקראו אותם מקראי קודש, אתם קוראים להם מקראי קודש, ואז אומרים לנו, לא כמו שבת. שבת זה קביע וקיימה. ששת ימים תעשה מלאכה. אתם מכירים את שבת עד היום. שבת ציוו אותם עוד לפני מתן תורה, נכון? במראה. אתם מכירים במן. אתם מכירים את שבת, שזה מלמעלה. עכשיו אני בא להגיד לכם מועדות שזה אחר משבת. ככה אומר הרמב"ן. עכשיו מתחילים לפרט, אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקריאו אותם במועדם. בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין ה-40, פסח לאדוני. וב-15 לחודש, זה חג המצות לאדוני, 7 ימים, מצות אוכלו. זה מאוד מעניין. יש פה חלוקה כאילו בין הקרבת קורבן פסח, שנקראת פסח להשם, לבין חג המצות. בסדר? זה, הפרשנים פה עומדים על זה, שיש פה כאילו שני מימדים. וב-15 לחודש, זה חג המצות לאדוני, 7 ימים, מצות אוכלו. ביום הראשון, בתוך 7 ימי המצות האלה, ביום הראשון מקרא קודש, יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וגם ביום השביעי, כמו שנראה עוד מעט. לגבי המקרא קודש וכל מלאכת עבודה לא תעשו, אומר פה רש"י דבר מעניין. מה זה מלאכת עבודה לא תעשו? אפילו מלאכה שקשה לכם לא לעשות, כמו דבר העבד, גם אל תעשו. הניגוד בין החג לכל המועד, ההבדל הוא בין במלאכת דבר העבד. בכל המועד מותר לעשות דבר העבד, בניגוד ליום טוב שעשו, נכון? ומה זה ויקרבתם משל אדוני 7 ימים ביום השביעי מקרא קודש שכל מלאכת עבודה לא תעשו? מה זה ויקרבתם משל השם? חוץ מקורבן פסח שהוזכר כאן, זה רומז למוספים. עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו כללי על כל המועדות. בכל מועד ומועד יש לנו מוספים. איפה זה נאמר מוספים? זוכרים? איפה נאמר כל המוספים? בפרשת פנחס, בספר במדבר. פה לא מוזכר המוספים, רק נרמז המוספים. מה אומרים כאן? רק את הקורבנות שקשורים לאותו חג. אומרים את הציוויון של החג, ואם יש קורבן שהוא לא מוסף, אלא נראה עוד מעט בענפת העומר ובשתי הלחם וכולי, כל מיני קורבנות שקשורים לחג עצמו לא מוספים. למה? הרמב"ן אומר משהו מדהים, שבמדבר הם לא הקריבו מוספים. מתי מספרים להם על המוספים? בספר במדבר, אחרי שכתוב שם פרשת מנחס, לאלה תחלק את הארץ, כבר קלו מתי מדבר וכבר מתכוננים לכניסה לארץ, שם מספרים להם על המוספים. אבל כאן רק רומזים שיש דבר כזה שנקרא מוספים, אבל לא ממש מצווים אותם. ויקרבתם משל אדוני 7 ימים, יש לכם כל יום קורבן מוסף, ביום השביעי מקרא קודש, תקראו ליום הזה, זה אתם קוראים, עם ישראל מקדש את הזמנים, ותקראו קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה לא חול המועד, אסור גם דבר העבד. ודבר אדוני משל אמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, מיד אחרי פסח יש לנו את ענפת העומר, וזה מה שמוביל אותנו לשבועות, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, ואתם את עומר שקצריכם אל הכהן, כמו מזכיר קצת את הביקורים, שכל יהודי מביא מהפירות הראשונים, אז פה יש מצווה כללית על כל עם ישראל. כל שנה מניפים את העומר, שזה הקציר הראשון של השעורים. ומה זה מתיר? זה מתיר לאכול חדש של אותה שנה בגבולים. אתה רוצה לאכול לחם מחמשת מיני דגן, או עוגה, או כל דבר אחר שחום מחמשת מיני דגן, אתה צריך לחכות להנפת העומר. והניף את העומר כן, לוקחים קצת מהסעורים החדשים, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם. אגב, העומר זה הסירית העיפה, אנחנו נראה זה הכמות, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחורת השבת הניפנו הכהן. כאילו, מה זה לרצונכם? עוד פעם, אם תעשו מה שאני אומר לכם, זה יהיה לרצונכם. ועשיתם ביום הנפרים את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני, ומנחתו שני עשרונים סולד בלוע ושמן, ישאל לאדוני ריח ניחוח, וניסקו יין רבית עין. אמרתי לכם, לא אומרים פה את המוספים, מה אומרים פה? קורבנות שמיוחדים לאותו יום. אז על הנפת העומר מביאים כבש. ומנחתו שני עשרונים, זה מיוחד. מנחתו כפולה, בדרך כלל לכבש כמה מביאים? עשרון. פה שני עשרונים, וניסקו יין רבית עין. אומרים חזל, למרות שמנחתו כפולה, היין לא כפול, רק רבית. ולחם, עכשיו התורה מסבירה למה זה נועד, הנפת העומר והקרבת העומר. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. כל הדברים שהם מחמש מיני דגן, עד אביכם את קורבן לכם, חוקת עולם דורותיכם, בכל מושבותיכם. מה זה בכל מושבותיכם? יש כאלה אומרים שאיסור חדש נוהג גם בחול, כן? וזה היום יש השגחה גם על כל מיני דברים שמגיעים מחול שלא יהיה חדש. ויש כאלה שאומרים, בכל מושבותיכם זה רק אחרי ירושה ואחרי שיכבשו את הארץ ולא לפני זה. וספרתם לכם ממחורת השבת, זה הקשר למועדות. יש לנו את פסח, הנפת העומר, מהנפת העומר אנחנו מגיעים לשבועות על ידי ספירת העומר. ספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמיות תהיינה, זה ספירת העומר שאנחנו מצאים בה בימים אלו. אומר הרמב"ן שמפסח עד שבועות זה חול המועד. אחרי זה השתרבב לתוכו את כל הסיפור של רבי עקיבא ותלמידיו ודיני אבלות, אבל במקור זה חג, כל הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, האביב, זה חג אחד גדול מפסח עד שבועות. כאילו, כפול, זה שבע כפול שבע, כן? זה חג גדול. עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. מה זה עד ממחורת השבת השביעית תספרו? כמה סופרים? 50 יום או 49? 49. אז רש"י פה מביא שני פירושים. פירוש אחד, קודם כל, וספרתם לכם מחרות השבת, ידועים, דברי חז"ל, שהשבת פה זה פסח. כי אם זה שבת בראשית, אז לאיזה שבת בדיוק מתכוונים? מתי? איזה שבת? איזה פרשה? לא כתוב כאן. לכן התרגום פה אומר, מבטר יום התווה. בסדר? אז זה דבר אחד. דבר שני, וספרתם לכם מחרות השבת מעובכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, תמימות הכוונה צריך לספור ספירת העומר מהערב כבר, שזה יהיה יום שלם. עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. אז בפשט אפשר להגיד שסופרים 50 יום, הכוונה זה עד ולא עד בכלל. כמו ש-40 יקנו לא יוסיף, כשהתורה אומרת על זה, תמיד התורה נותנת לנו מספר עגול, נכון? אז זה עד ולא עד בכלל. אבל יש פה ברשי שהוא אומר, אפשר לדרוש את זה בדרש, עד ממחורת השבת השביעית תספרו, שזה 49, 50 יום והקרבתם. ה-50 לא מתייחס לספירה, אלא ביום ה-50, שזה שבועות, שם המקריבים, כן? אבל זה לא פשט. הפשט הוא, כמו שאמרנו קודם, שסופרים 50 יום הכוונה עד ולא עד בכלל. והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. בשבועות, כן, בעצרת, מביאים שתי הלחם, שאגב זה חמץ וזה הקורבן היחיד, חוץ מלחמי תודה, זה הקורבן היחיד שהוא חמץ, שמובא לבית המקדש, ומה שהסעורים מתירים את החדש לאן? למדינה, לכולם לאכול לזה. שתי הלחם מתירים את החדש למקדש. כל בן אדם שרוצה להביא מנחה, לא משנה איזה מנחה, מנחת נדבה, מנחת סוטה, כן? כל מנחה שרוצים להביא לבית המקדש, אסור להביא מנחה חדשה לפני שמביאים את שתי הלחם למקדש. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. העניין הזה של החמץ, בדרך כלל הוא לא מופיע בבית המקדש, פה הוא מופיע, אז יש איזה דיבור גדול מאוד, גם של הרב. בכמה מקומות, ועוד פרשנים שאומרים שבפסח אנחנו בורחים מהחמץ, כי זה סור מרע, אבל בחג מתן תורה יש לנו את היכולת לבוא לחמץ ולתקן אותו, בסדר? דרך כל הכללים של התורה. והקרבתם על הלחם, כמו שעל שתי, על, סליחה, על העומר יש לנו קורבן, אז גם לשתי הלחם בשבועות יש לנו קורבן, וזה לא מוסף, למרות שזה קצת דומה. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים, יהיו עולה לאדוני, מנחתם נזכה משריח ניחוח לאדוני. הייתה פה אפילו אבא אמינה בחזל, שזה יהיה המוספים. יכול שבעת כבשים ועשרים אומרים כאן, הם שבעת כבשים ועשרים אומרים בחומש הפקודים, כי גם שם במוספים יש לנו שבעה כבשים וסעיר. כשאתה מגיע אל פרים ואלים אינם הם. בפרים ואלים זה שונה. אז אומרים חז"ל, כמו שהפרים והאלים הם שונים, כנראה שגם זה שונה, וזה לא קשור בכלל למוסף. ועשיתם סיר גזים אחד לחטאת, ושני כבשים לשנה לזבח שלמים. מדובר פה על שלמים שהם קודשי קודשים, זה שלמים יחידים, מיוחדים, שהם קודשי קודשים, והניף הכהן אותם, את השלמים האלה, על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני על שני כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן. פה רואים שהשני כבשים האלה הם שלמים אמנם, והם קודשי קודשים. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוץ מהשתי הלחם וכל הסיפור הזה, זה גם חג, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. כן. עכשיו התורה עוברת כאילו למשהו לא קשור למצווה של פאה ולקט. ובקוצריכם את קצירתכם, לא תחלה פאה צדך בקוצריך, זאת אומרת שאת קוצרת את השדה, אל תסיים לקצור את כולה, אלא תשאיר פאה. וגם עוד דבר אחד, לקט קצירך לא תלקט. אם נופל לך שיבולים בשעת הקציר, אל תלקט אותם, לעני ולגר, תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. מה הקשר? מדברים פה על החגים, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש, פסח, שבועות, סוכות. מה הקשור עכשיו למצוות שקשורות לשדה? הפשט, הכי פשוט, לא שמים לב לזה, אבל איך התחיל הסיפור של שבועות? איך זה התחיל? כי תבואו אל הארץ, נכון? פסוק י', דבר בני ישראל ומטלם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה. כשאתם תיכנסו לארץ ותקצרו קציר שמגיע העונה של הקציר, אז תזכרו להביא עומר, ולספור את העומר, ולהגיע לחג שבועות. זה מתחיל מהחקלאות. אז התורה משלימה לך את התמונה. אז אני מזכיר לך כשאתה קוצר לעשות ענפת העומר וחג שבועות, ואני גם מזכיר לך להניח פאה ולא לשכוח את הלקט. פשט. רש"י אומר פה בדרך דרש, בשם חז"ל, שהתורה באה להדגיש כאן שאדם שמביא מתנות עניים, מעלה עליו הכתוב כאילו נבנה בית המקדש והקריב קורבנות וכו' וכו'. זאת אומרת שהמצוות שבין אדם לחברו הן קדושות לא פחות, במיוחד הקטע הזה של מתנות עניים וצדקה, זה דבר חשוב לא פחות מהמועדות והקורבנות. חמישי. ממשיכים על הסדר של החגים, ודבר נעם של אמור, דבר נסע לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, א' בתשרי, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, מקרא הקודש, יום הדין. זיכרון תרועה, אתם צריכים להיזכר לפני על ידי תרועה. הזיכרונות, שופרות, אחרי זה חזל גם למדו, מלכויות, כן? כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה לא רק זיכרון תרועה, יש לכם גם יום חג, כמו כל החגים, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל אדוני, עוד פעם רמז על המוספים, תזכרו שיש שם מוספים. פה אין קורבן ליום. זה לא כמו העומר ושתי הלחם שיש קורבן ליום. פה יש רק מוספים, כמו בפסח. האמת, בפסח יש לנו, ב-14 יש לנו את הקורבן פסח, אז מזכירים אותו, ואת המוספים רומזים, נכון? בעומר ובשתי הלחם מזכירים לנו את הקורבנות שמיוחדים לשתי הלחם או לעומר. בראש השנה אין קורבן מיוחד. ודבר אדוני משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה עוברים ליום כיפור. מה זה אך? מה זה המילה הזאת אך? אך זה מילת... מה? כן, מילה שממעטת. כאילו בניגוד למשהו, אז מה זה? אז הפשטנים כאן אומרים דבר נפלא. אומר אבן עזרא כמדומני. אך, כל החגים הם קשורים למקרא קודש, לאכול, לשתות, לעשות יום שמח. יום כיפור הוא יום אחר. לא שהוא לא שמח, אבל הוא יום אחר, לא אוכלים ושותים בו. זה קדושה אחרת, זה סוג אחר של חג. רש"י פה אומר, האח ממעט, הוא מחפר לשווים, לא מחפר לשאינם שווים, בסדר? אבל הפשט הפשוט הוא, נראה לי כמו שהאבן עזרא אומר, או שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר שאח זה לא רק מילת ניגוד כזאת, זה לא מילת מיעוט כמו אבל, יש בה גם, שזה כאילו פתיחה למשהו מאוד אמיתי. תדעו לכם ש... כן, זה משהו דרמטי כזה, יום כיפור זה... משהו דרמטי, אז האח, תדעו לכם שזה כך, האח בעשור לחודש שביעי הזה, יום כיפורים הוא מקרא קודש שלכם, וניתם את נפשותיכם, והקרבתם משל אדוני, שזה המוספים. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש לא תעונה בעצם הזה, ונחרטה מעמיה. מי שלא מעונה, זה חמור מאוד, זה קרד. וכל הנפש לא תעשה כל מלאכה בעצם הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. זה עוד דבר מיוחד. בחגים הרגילים, מי שעושה מלאכה, זה עובר עליו. ביום כיפור, גם מתענים, וזה קראת מי שלא מתענה חלילה, וגם יש קראת על מי שעובר על מלאכה. זה אולי קשור גם לאח. יש פה חג שהוא שונה, לא אוכלים ולא שותים, יש קראת, הרבה יותר חמור. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם דורותיכם וכל מלאכותיכם. שבת שבתון הוא לכם, למה זה נקרא שבת שבתון? שבת יותר חמורה מיום כיפור. יש אנשים חושבים שזה יותר חמור משבת, לא? שבת זה בסקילה, יום כיפור זה בקרת, זה בידי שמיים. מה זה שבת שבתון? אתם גם שובתים ממלאכה וגם שובתים מאכילה. שביתת הגוף ושביתת הנפש כזה. ככה הפרשנים אומרים. שבת שבתון ולכם וניתם שבתכם בשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. טוב, חזל כבר שואלים על זה. מה זה בתשעה לחודש בערב? זה בעשרה. אז צריך להקדים, לומדים פה תוספת יום הכיפורים. ועוד כל מיני פירושים. ולגבי מקרא קודש, בכל החגים מה זה מקרא קודש? לכבד אותו באוכל טוב, בשתייה טובה, בשמחה, ובבגדים נקיים. אז ביום כיפור אומרים חזל שמקרא קודש, איך מתבטא שזה יום שהוא מקרא קודש? קודם כל באיסור מלאכה, אבל גם בכסות נקייה ובבגדים יפים. אבל לא בעניין אכילה. שישי. ודבר עיני משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש אנחנו עוברים מיום כיפור, ראש השנה ויום כיפור לסוכות. דבר בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, שדיברתי עליו כבר קודם, כן, זה חודש שמלא בחגים, החודש הכי מלא בחגים. חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו של אדוני. ביום השמיני מקרא קודש שלכם, והקרבתם משל אדוני, עצרתי. כל מלאכת עבודה לא תעשו. חג סוכות זה הסוף של החגים. והוא מיוחד מאוד מכל החגים, יש לו 8 ימים, לא 7 ימים. יש לכם 7 ימים חג, וביום השמיני עוד חג. קצת כמו שבועות. שבועות זה היום השמיני של פסח, כאילו. זה 7 כפול 7 ועוד יום. אז שמיני עצרת, וגם שני מקראים עצרת. אז שמיני עצרת זה כאילו אחרי 7 ימים, יש לנו יום שמיני עצרת. אומרים חזל, כמו מלך שאחרי שהוא נפרד מעבדיו, אומר להם, בוא נעשה סעודה אחת קטנה ותיפרדו ממני. והפרידה פה זה לא רק מחג סוכות, אלא זה מכל המערכת של החגים. סוכות זה הסוף של החגים, נכון? פסח, שבועות וסוכות. אז יש פה איזה מין סגירת מעגל. עכשיו התורה מביאה פסוקים של סיכום לכל החגים. אלה מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה, זבח ונסכים, דבר יום ביום הכל חג לפי הקורבנות שלו. וזה הקשר גם לספר ויקרא. מלבד שבתות אדוני, עוד פעם ההדגשה הזאת, מלבד מתותיכם, מלבד כל נדריכם, מלבד כל נדיבותיכם, שתיתנו לאדוני. יש עוד ימים, יש שבת, ויש סתם נדבות ונדרים שאתם מביאים, אבל זה ימים מוחדים שבהם מביאים קורבנות. סיכום, נכון? זהו, אתה צריכה לייצר הפרשה כאן, הפרשייה. פתאום, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, שכחנו. אומרים לך שסוכות זה חג, ותעשו פה מקרא קודש, וכו' וכו', ותקריבו קורבנות. פתאום, 4 תמינים, וסוכה, מה קרה? למה זה בא אחרי הסיכום? קודם כל, זו שאלה גדולה מאוד. אני, לתוקף השאלה, עדיין אין לי תשובה גדולה. אבל הספורנו פה אומר שחג סוכות הוא מאוד ייחודי. הוא דומה לכל החגים בזה שצריך לעשות בו שביתת מלאכה, ויש קורבנות, אבל בסוכה, ובזה שצריך להביא 4 תמינים, ובזה שהוא 8 ימים ולא 7, יש בו גם מימד מאוד מאוד שונה מכל החגים. ואת השוני, כאילו רצו להגיד במה הוא דומה ובזה סגרו את כל המועדים, ועכשיו אומרים את הדבר המיוחד בחג סוכות. תמיד בחזל גם חג סוכות נרמז לאחרית הימים, נכון? ושכל הגויים יבואו וככה הקדוש ברוך הוא יבחן אותם. יש איזה מימד כנראה של חג סוכות שהוא מאוד 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 עליון ורוחני, והוא כנראה, התורה רצה להדגיש שהוא קצת מנותק מהחג עצמו. ובאופן עוד יותר פשטני, שזה אין לי שום ביסוס לזה, אבל כאילו בפעם הראשונה שמוזכר כאן חג סוכות לפני הסיכום, לא כתוב שום דבר שקשור לזמן או לחקלאות. חג מצד עצמו. ופה קשור, פה, אך ב-15 לחודש שביעי, באוספכם את תבואת הארץ, קושרים את זה לתאריך, מפה חזל אומרים שצריך לעבר את השנה, כי אם לא נעבר, אז החג לא יהיה שנאסוף את תבואת הארץ. אגב, אוספכם את תבואת הארץ זה כל הקיץ, התבואה מתייבשת בשדה, וכשמגיע סוכות, שזה לפני הגשם, אוספים את התבואה הביתה. תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון וביום השביעי שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, עץ שתם את סוף פריו שווה, אומרים חז"ל, דר בילנו משנה לשנה. כן, זה גם קצת מזכיר את, נכון, לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יברא שתם העץ יהיה כתם הפרי, ואתרוג הוא קצת תם העץ כתם הפרי, זה גם רומז קצת, זה משהו מאוד מיוחד. כפות תמרים, כתוב כפת, אומרים חז"ל, שזה אחד, שזה בעצם הלולב. ענף עצבות, זה הדס, וערבי נחל, וסמכתם לפני עליכם 7 ימים. זה המצווה בבית המקדש, לשמוח 7 ימים. וחגותם אותו חג לנו 7 ימים בשנה, חוקת המדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. זה 4 תמינים. עכשיו עוברים לעוד מצווה מיוחדת. בסוכות ישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, חז"ל מתווכחים על זה, אם זה הסוכות ממש, או שזה ענני הכבוד, בהוציא אותם מארץ מצרים, כן, התרגום פה אומר, הרי במתליות ענני הותבתי את בני ישראל, הוא פוסק, כמו הדעה שאומרת שזה ענני הכבוד, בהוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. חז"ל אומרים שכשהגיע כל חג, אז משה רבנו הזכיר להם, כן, מכאן לומדים, שמצווה ללמוד לפני הרגל על הרגל, אז הוא אמר להם את זה באופן כללי כמערכת שלמה, ולפני כל חג וחג הוא אמר להם את זה גם באופן פרטני. שביעי, ודבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל ויקחו לך שמן זית זך. אנחנו מסיימים פה עכשיו את הקורבנות בעניין המנורה ובעניין לחם הפנים. רשי פה אומר, הרי זה נאמר בתחילת פרשת תצווה, כן, בספר שמות, אבל שם זה לא נאמר כציווי, שם זה נאמר באופן כללי שבנו את המשכן והקדוש ברוך הוא הדריך אותם איך בדיוק לעשות את המשכן. עכשיו זה נאמר ממש באופן מעשי, שעכשיו צריכים לעשות את זה, כן? צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. למאור צריך זית זך, אומרים חז"ל שהשמן שהוא קשר למנורה זה רק השמן הראשון, הכי טוב. לעומת מנחות שאפשר להביא גם את השמן המספר 2 ומספר 3 שיוצא אחר כך והוא פחות נקי. להעלות נר תמיד. מה זה נר תמיד? זה לא שהמנורה דולקת תמיד, היא דולקת בלילה. לפחות לפי רוב הראשונים. המנורה דולקת רק בלילה. תמיד, כל לילה. לא תמיד 24, אלא יש פה התמדה של כל לילה. מחוץ לפרוכת העדות, בועל, נכון, מדליקים את זה בקודש, יערוך אותו אהרון, יכין אותו. מערב עד בוקר, תכין אותו, מכינים את המנורה כל בוקר, ועורכים אותה על מנת שתדלק כל הלילה. כן, זה מה שנקרא שהכהן הולך לתקן את המנורה, לערוך אותה. יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, צריך לתת להם גם שמן שהוא מספיק לכל לילה. חז"ל אמרו שזה חצי לוג, שזה מספיק גם ללי תוות, ללילות של החורף הכי ארוכים. תמיד חוקת עולם לדורותיכם. יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותיכם, מה שאמרתי, מערב עד בוקר זה התמיד פה, לא תמיד של 24 שעות. על המנורה טהורה, יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד, מנורה טהורה, הכוונה מנורה שעשויה מזהב טהור. ולקחת סולת, עכשיו עוברים לשתי הלחם, ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת. כל חלה משני עשרונים, ושמת אותם שתי מערכות, שש המערכת, יש על הלחם, על השולחן, שתי מערכות, בכל מערכת שישה לחמים, על השולחן הטהור, גם כאן זה שולחן שהוא מזהב טהור, לפני אדוני, ונתת לה מערכת לבונה זקה, זה בזכי הלבונה שיש על, על השולחן, והייתה ללחם להזכרה, היא של אדוני. הלחם הרי לא מוקטר על המזבח. את הלחם הכהנים שנכנסים, החדשים שנכנסים בשבת, הם אוכלים את הלחם הישן ושמים לחם חדש, ומה שמוקטר ועולה לזיכרון כביכול לפני השם, זה רק בזכי הלבונה. ביום השבת, ביום השבת, יערכנו לפני אדוני תמיד, מאה בני ישראל ברית עולם. מה היתור הזה של ביום השבת, ביום השבת? אומרים פה הפרשנים שבשבת קוראים שני דברים. עורכים את הלחם החדש ואוכלים את הלחם הישן. אז זה ביום השבת, ביום השבת, מתייחס לשתי הפעולות. והייתה לארון ולבניו, ואכלו במקום קדוש. הלחמים האלה הולכים לארון ולבניו, כי קודש קודשים הוא לו, מאישי אדוני חוק עולם. כן, הלחמים האלה, המצווה שהכהנים יאכלו אותם. ויצא בן אישה ישראלית, עוברים פה עכשיו לפרשת המקלל, וכל הפרשנים פה עוסקים בשאלה מה הקשר לכאן. אז החז"ל כבר אומרים, וגם הפשטנים פה מצטרפים אליהם, לומר שהדבר כנראה שבכל הציוויים האלה של הכהנים והדברים המיוחדים, כנראה שהדבר הדבר הזה יצבן את המקלל, ומתוך זה הוא בא להתעצבן. חז"ל ביתר דיוק אומרים את זה על לחם הפנים, שאומר, מה זה הדבר הזה? לאכול לחם אחרי שבוע? אכלתם פעם לחם אחרי שבוע? עוד בזמנם לא היה חומר משמר בכלל, לא כלום, זה בטח היה מאופש. כביכול, ככה הוא אמר. אז מה זה, ככה בבית השם, זה מה שהכהנים אוכלים? חז"ל אומרים שהלחם, לחם הפנים אחרי שבוע היה חם, כאילו עכשיו עשו אותו, כן? כמובן. אבל הוא זלזל בדברים האלה. ויצא בן אישה ישראלית, לאן הוא יצא? חז"ל אומרים, יצא מהפרשה של מעלה, יצא מבית דינו, הוא רצה להיות יחד עם שבט דן. אמרו לו, לא, אתה הולך אחרי אבא שלך, ואבא שלך בכלל מצרי, כן? קיצור, עצבנו אותו שם עם כל מיני דברים. ויצא בן אישה ישראלית, אבל הפשט הפשוט הוא שהוא לא עשה את זה בצנאה, בתוך העולו. אלא הוא יצא ועשה את הכללה הזאת בפרסיה, וזה היה חלק מהחומרה של החטא. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, והם יצאו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. אז יש פה איש ישראלי שהוא לגמרי ישראלי, ויש פה אחד שהוא בן איש מצרי. הפרשנים פה אומרים שהוא התייהד. איזה מין מצרי שהתחתן עם, חזל אומרים, לא חזל, זה פשט כאן, כן? כתוב בתורה. שלומית בדברי למתי דן, עליה מלבישים עוד כל מיני דברים בתורה, אבל על השם שלה אומרים שהייתה מדברת עם כולם, ולכן היא ככה התחתנה עם גוי וכולי. אז הוא היה בן איש מצרי ואימו ישראלית, וחזל אומרים שהוא התגייר. שואלים פה כולם, מה צריך, רש"י פה מביא, שהוא התגייר. מה צריך להתגייר? הוא יהודי. אלא הכוונה התגייר, הכוונה הוא המשך לא אחרי אבא שלו, בהתנהגות שלו ובזה, או שעשו לו ברית מילה, ובהתחלה נגיד אבא שלו לקח אותו לתרבות שלו, ועכשיו הוא נמשך אחרי אמו. במהות ודאי שהוא יהודי. אבל הוא עבר קצת מהתרבות של אבא שלו, לעבור כאילו יותר לחיות עם אמא שלו, מה שלא עזר לו כנראה. כי מה שקרה, ויקוב בן האישה הישראלית, זה שאבא שלו גוי, מצרי, את השם ויקלל, הוא פירש את השם, קרא בשם השם המפורש, וחזל אומרים בסגין האור, ברך אותו. כן, קילל את השם, חלילה. ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת עברי למתי דן. מה הקשר? למה הוא מברך את השם? הוא מתעצבן על איזה ישראלי? אז הרבה פעמים, זה לא שהוא התעצבן על הישראלי הזה. הוא רב עם איזה ישראלי, אבל בבטן שלו, כנראה מהתרבות המצרית שהוא ירש מאבא שלו, היה לו עצבים בכלל על עם ישראל. כן? כמו שחזל אומר שהוא התעצבן על לחם הפנים ועוד דברים. ואז יצא מרצע מן השק, מה שנקרא. הוא רב עם איזה ילד בכיתה, או עם איזה איש ישראלי, ואז יצא לו כל מה שיש לו נגד עם ישראל. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. לא ידעו מה לעשות איתו. אז שמו אותו בבית כלא, על מנת לפרוש להם על פי השם. דרך אגב, ויקוב בן האישה הישראלית, אז התרגום וגם רש"י אומרים פה שויקוב זה לפרש. הוא אמר את שם השם המפורש, או שהוא פירש את שם השם. אבל פרשנים אחרים כאן אומרים שויקוב זה הכללה. כללה נוקבת. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. הם לא ידעו מה לעשות איתו, לא יתפרש מה העונש של אדם כזה. ודבר נעמה של אמור, הוצא את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. סקילה. מברך השם זה בסקילה. אבל בני ישראל דבר לאמור, איש איש כיקלל אלוהיו, ונסח אתו, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, בנוקבו שם מומת. אין יומת, אין הבדל בין גר לבין אזרח. גם הוא היה גר, קצת לפי חזל, כן? הוא עבר מתרבות מצרית לבודו, אז אין פה הבדל. זה לא נסיבות מקלות, זה שהוא גר ובא מעם אחר, זה לא נסיבות מקלות, וכולם, יש להם עונש שווה על זה. עכשיו התורה פה אומרת, עוברת לברר עוד כל מיני מקרים של מוות או עונשים חמורים, בעקבות הדבר הזה. נגרם פה סכסוך בעקבות ברכת השם, אז יש עוד דברים שיכולים לגרום לסכסוך ובסוף למוות, או לעונש מוות. וישקיעקה כל נפש אדם, מות יומת, גם על הריגה מתים. ומכה נפש במה ישלמנה, נפש תחת נפש. אדם שמכה בהמה, צריך שלם אותה, ואיש כי ייתן מום בעם איתו, כאשר עשה, כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. אז הפשט, שצריך לעשות לו מה שהוא עשה. אבל כל הפרשנים כאן אומרים, וחזל, שכמובן שלא עושים לו, זה לא מידתי, זה לא נותן שום דבר. ולכן, התורה כאילו רצתה להחמיר, להגיד לך, אתה יודע כמה זה חמור, לעשות כזה דבר, היה צריך להוריד את העין. אבל מה, בפועל אין לזה שום יתרון, לכן אתה תשלם כסף. שקשה מאוד לעמוד את הדבר הזה, אבל השתדלו לעמוד את הדבר הזה ולשלם את זה בכסף. אבל זה שהתורה כותבת שבר תחת שבר, עין תחת עין וכולי, בביטוי כזה אומר אבן עזרא, שזה בא להגיד כמה זה חמור, לזעזע אותך. כמו שכשבהמה של אדם, שור מועד, הורג מישהו, כתוב שהורגים את האדם עם כופר יושת עליו. אז גם שם אותו דבר. באמת היה צריך להרוג אותך, אבל זה לא הגיוני, אז תשלם כופר. אז גם כאן, האמת שהיה צריך להוריד יד למי שהוריד יד, ותיזהרו מאוד, זה מאוד חמור. זה מבחינה מוסרית כאילו מה שהיה צריך לעשות, אבל בפועל לא עושים את זה. הוא מכה ומה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת. מדובר פה רש"י אומר, איזה מכה אדם יומת, כמו מכה בהמה? פשט אפשר להגיד שזה כמו קודם, אבל מה החזרה הזאת שבאמת אתה הורג אותו? אז אומרים חזל שזה לא באמת הורג, אלא זה מכה, ומדובר פה על מכה אבי ואמו, ששם גם על הקאה, כמובן הקאה עם חבורה וכולי, יש כבר מוות. משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה בני ישראל ויוציאו אותם כלל מחוץ למחנה, והרגימו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. כן, אחרי שהשם ציווה אותם מה לעשות בדיוק עם המקלל, הם גם עשו את זה בפועל, למרות שכנראה זה קשה לעשות את הדבר הזה, לרגום ככה בן אדם וזה, אבל עם ישראל עשה כאשר השם ציווה אותם. שבת שלום לכולם וישר כוח גדול.